עכשיו, מי מסבסד את האירוע הזה?
זה השאלה.
מי שנשאר במסלול, מפסיד מהנכסים שלו, כי הוא יקבל את אותו שיערוך כלפי מטה, מתישהו.
מתישהו השיערוך יגיע.
יגיע אליו, נכון. אם חושבים על זה, רגע תיאורטית, ושמים רגע את הקורונה בצד, ב-2022, גם היו ירידות מאוד משמעותיות בשווקים. זאת אומרת, עצם זה שאותו חוסך עזב, ולא קיבל את השווי ההוגן של הנכס שלו, זה כשלעצמו מהווה בעיה.
אהלן, חברים, חברות, מה שלומכן? אני תומר ורון, אתם בפודקאסט הכסף של החיים עצמם. ויש את הפרקים האלה שאתה מסיים אותם, ואתה עדיין מלא מחשבות ותהיות וניסיונות למצוא לזה פתרונות, וזה היה בדיוק פרק הזה. עשינו פה פרקים על הפנסיה ועל איך המנגנון עובד, וצללנו לביטוחים שיש בתוך הפנסיה, והיום אנחנו צוללים לאחת הקופסאות השחורות שבתוך המנגנון הזה. כי בעצם אנחנו כל חודש מפקידים לפנסיה. זה פנסיה חובה. הכסף מגיע למנהלי ההשקעות, והם רוכשים איתו כל מיני דברים לפי מסלול ההשקעה שלנו, נכון? למשל, אם אנחנו במחכה מדד S&P 500, תרכשו את המניות שמרכיבות את המדד, את 500 המניות הגדולות מבחינת שווי שוק בארצות הברית. אם אנחנו במסלולים האחרים, מנהל ההשקעות קונה דברים בהתאם למסלול. הוא קונה דברים בבורסה, למשל מניות ואיגרות חוב, והוא יכול גם להשקיע את הכסף בדברים אחרים, דברים שהם מחוץ לבורסה, כמו נדלן, כמו להשקיע בכביש 6 למשל, לרכוש בניין משרדים, לרכוש מניות של חברות הייטק רגע לפני שהן מונפקות. אנחנו רואים בשנים האחרונות שהדברים האלה שמחוץ לבורסה יותר ויותר נכנסים לתוך קרן הפנסיה, לתוך ההשקעות שלנו. למה שבכלל הם יקנו דברים כאלה? מאותה סיבה שהם קונים מניות ואיגרות חוב, כדי להשיא לנו תשואה. רק שיש הבדל קטן, אם קונים דברים בבורסה, זה מנגנון מאוד שקוף, מאוד ברור. יש ירידות, הפסדנו, יש עליות, הרווחנו, כל יום, כל יום מסחר, הבורסה אומרת לנו, מה עם ההשקעות שלנו? מה המחיר? כל יום הכסף זז קצת ימינה ושמאלה. אבל מה קורה בנדלן למשל? או בבניין משרדים? אין שמאי שיבוא כל יום ויגיד לקרן הפנסיה, שומע? זה השווי היום של הבניין. גם לא פעם בחודש. והעובדה שזה קורה כל כמה חודשים, או, זה יכול לייצר עיוותים. גיא לקן היה מנהל המחלקה הכלכלית ברשות שוק ההון, זה בעצם הרגולטור של הפנסיה והביטוח. הוא עזב שם בספטמבר האחרון, ולאחרונה הוא פרסם באוניברסיטה העברית מחקר בדיוק על זה. על העיוותים האלה שיכולים להיווצר. אז הנה טעימה ממש בשורה. הוא קורא לזה העברת עושר בין חוסכים לחוסכים. סבסוד, ממש סבסוד בין החוסכים. מי מסבסד את מי? שאלה טובה. לרוב זה דווקא יהיו החלשים ולא החוסכים החזקים. אז באמת פרק חובה, חובה, אני יודע, אני לא אובייקטיבי, אבל מרתק ומאיר זווית אחרת בפנסיה שלנו. בעיקר צריך להעיר, עכשיו בעין, את הרגולטור, להתעורר שם, הלו, אתם בירושלים, תעשו משהו. ושנייה לפני שמתחילים בפרק עם גיא, חשוב לי להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. תשמעו את הפרק הזה עד הסוף. זה לא פרק שאמור לגרום לכם להרגיש, או, הנה, הנה, אתם רואים, אין, מה זה הפנסיה הזאת? זה בלוף אחד גדול, לא יהיה לי חיסכון עד גיל פרישה, לא. ממש לא. דווקא בגלל שהפנסיה זה מכשיר חיסכון, סך הכל טוב, לא חף מבעיות, אבל מכשיר חיסכון סך הכל טוב, חשוב להתעכב על החורים שלו, על הפרצות שיש בו, ולסגור אותן. וזה הפרק הזה, אל תשכחו את זה, אנחנו לא לוקחים את זה לשום מקום אחר, ועדיין, פרק מעניין. אני תומר ורון, פרק 33, הכסף של החיים עצמם, מתחילים. היי גיא, מה שלומך?
היי תומר, תודה רבה, מה שלומך?
יופי, יופי, כיף להיות פה, לא הייתי באוניברסיטה כבר כמה שנים מאז תואר שני, אז כיף לחזור לפה. תודה, תודה רבה. ואתה בעצם היית, אתה היום מרצה פה, ולשעבר היית מנהל המחלקה הכלכלית ברשות שוק ההון. מה זה בעצם אומר מנהל המחלקה הכלכלית? מה עושים? איך מגיעים לתפקיד כזה?
אוקיי, אז אני אספר בקצרה על עיקרי הפעילות של המחלקה, ואולי מילה לגבי הפעילות של רשות שוק ההון בכלל. אז רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, זה השם המלא של הרגולטור, היא הגוף שאמון על פיקוח פעם אחת של כספי החוסכים לפנסיה, ועל יציבות חברות הביטוח. יש עוד כל מיני עיסוקים שנמצאים תחת רשות שוק ההון, בין היתר רישוי סוכנים, יועצים, נותני שירותים פיננסיים, אבל נשים את זה רגע בצד.
אפשר להגיד הרגולטור של הפנסיה.
הרגולטור של הפנסיה והביטוח.
והביטוח, נכון.
אפשר להגיד.
יפה.
המחלקה הכלכלית ביצעה מחקרים תומכי מדיניות. עיקר הפעילות, אני יכול אולי לתת כמה דוגמאות לדברים שיכול להיות שראית או נחשפת, אז באמת ועדת יפה, המחלקה עשתה את המחקר האמפירי של הוועדה, בחינת ביצועי קרנות ההשקעה הפרטיות, חישוב ערכי האלפא במסלולי ההשקעה של הגופים המוסדיים.
אז אנחנו נדבר היום גם מן הסתם בטח קצת על דוח ועדת יפה.
בשמחה.
אנחנו באמת נתמקד היום בחלק, אפשר להגיד, לא יודע אם אתה יודע לכנות את זה ככה, אבל קצת יותר נסתר בפנסיה שלנו, כלומר אנחנו יודעים שאחלה, אנחנו מפקידים כל חודש לפנסיה, והפנסיה משקיעה, ויכול להיות שהיא משקיעה במניות, ויכול להיות שהיא משקיעה באגרות חוב, אבל יש לה גם השקעות שבטייטל נקראות השקעות בלתי סחירות, ובוא רגע תגיד לנו בכלל מה זה השקעה בלתי סחירה.
נכון, אז אולי נהוג לקרוא להשקעות האלה, לקרוא להשקעות האלה לפעמים אולי השקעות אלטרנטיביות.
כן.
הן אלטרנטיביות במובן שהן אחרות מההשקעות הקלאסיות שכולנו מכירים, מניות או אגרות חוב סחירות. אני יכול לתת מספר דוגמאות לנכסים כאלה. אולי אפשר לחלק אותם לנכסי חוב לא סחירים ונכסי הון לא סחירים. אז תחת נכסי החוב הלא סחירים אפשר למצוא נכסים כמו הלוואות פרטיות שהגוף המוסדי מעמיד, או אגרות חוב לא סחירות, או השקעות בקרנות חוב פרטיות. ותחת נכסי ההון הלא סחירים אפשר למצוא בעיקר השקעות בנכסי נדלן, השקעות ישירות בנכסי נדלן, אם אני אדייק, השקעות בקרנות השקעה פרטיות, מסוג פרייבט אקוויטי או VCs, קרנות תשתית, קרנות נדלן וכדומה.
וגם השקעה ממש בחברות פשוט שהן עדיין פרטיות, שעוד לא הונפקו.
חד משמעית.
ואז קונים בעצם מניות.
נכון, זה נכון לגמרי, ראינו התעצמות של התופעה מסביב לקורונה, בעקבות מסלול 43, בטח מכיר, של רשות שוק ההון, אגף תקציבים, ורשות החדשנות, שבעצם באנו ועודדנו את הגופי המוסדיים, לרכוש את אותן מניות טכנולוגיה ישראליות פרטיות, ראינו הענות מאוד מרשימה, ועוד עבודה של המחלקה הכלכלית, אם כבר דיברנו, זה דוח משותף עם מכון S&PI, שסוקר את כל ההשקעות של הגופי המוסדיים בסקטור הטכנולוגיה.
אז כלומר, השקעות, הדבר הזה שנקרא השקעות לא סחירות, נכון? סחיר, כמו שאמרת, אלטרנטיבי, אלטרנטיבי לשוק ההון, זה כל הדברים שהם לא נסחרים בשוק ההון.
נכון.
ובאמת, כמו שאמרת, נדלן, תשתיות, מניות של חברות, כלומר, אם יש חברה, סתם ניקח איזה חברת הייטק, שנייה לפני שהיא נסחרת, אני לא יכול, אני כתומר לא יכול לקנות מניות שלה, אבל הגוף המוסדי בא, קונה מניות פרטיות עוד לפני שהיא נסחרת, בתקווה כשהיא תונפק, יהיה שם אולי איזה אקזיט יפה, וצועה יפה לעמיתים.
נכון, בדיוק. אין שוק, אין ציטוט יומי זמין לנכסים
כן.
הללו.
אוקיי. כן. על פניו נשמע אחלה דבר, עוד רגע נדבר גם על הצד השני של זה, אבל עוד לפני זה, כמה זה נפוץ? כמה באמת היום בפנסיה שלי יש השקעות בלתי סחירות?
כן, אז אני אדבר אולי על הממוצע בשוק. אנחנו כן רואים מעט שונות, כשמסתכלים על מוצרים שונים או על תקופות שונות, אבל נכון לסוף 22, נדבר על ממוצע של הממוצעים, כרבע מהתיק הוא לא שכיר, שוב, עם חלוקה לחוב לא שכיר ולנכסי הון לא שכירים, בגופים המסחריים אנחנו מוצאים שיעורים גבוהים יותר, מהקופות הענפיות למיניהם, בביטוחי המנהלים, ביטוחי החיים, אנחנו מוצאים שיעורים גבוהים בהרבה, לפעמים עד כ-40 אחוזים.
מה אתה אומר?
כן, זה נובע, שוב, גם הזכרנו את זה בוועדת יפה, יש גם מחקר של אישה יפה עם שותפים, שבו הם, הם, הם מסבירים שבגלל שאין מעברים בביטוחי החיים הללו, המנהל יכול להקצות שיעור גבוה יותר לנכסים אלטרנטיביים לא שכירים, כי אין לו מצוקת נזילות או דרישות נזילות, כמו הפנסיה או הגמל.
ששם אפשר לעבור כל היום.
שם אפשר לעבור ברמה יומית, ודי בקלות האמת.
נכון. עכשיו, אז אתה אומר, כמעט, אתה יודע, שקל מכל 4 שקלים שאני שם בפנסיה, הולך להשקעות לא שכירות, השקעות אלטרנטיביות.
נכון, בדיוק.
יש גופים שזה יותר נפוץ אצלם, גופים שפחות?
כן, אנחנו רואים שונות בשוק. יש מנהלים ספציפיים שדוגלים בהשקעות סחירות לחלוטין, ומנסים לתעל את היתרונות שלהם באנליזה בשוק הסחיר, וככה להשיג תשואות לעמיתים שלהם, ויש מנהלים שנוטים להשקיע יותר באמת בנכסים הללו כאסטרטגיה, כמדיניות.
אוקיי, כי באמת, אתה יודע, הרבה משווקים את זה כנכס, שאין לו קורלציה ישירה מושלמת לשוק ההון, ואז לפעמים כשהשוק יורד עליו גשם, ויש תקופות קצת יותר קשות, לכאורה יש איזשהו גידור ואיזשהו באפר כזה, בולם זעזועים, לתנודתיות המטורפת שיכולה להיות בשוק.
אז אני חושב שזה פשוט לא נכון. Okay. הגישה הזאת היא לא נכונה, אני יכול להסביר גם למה. זה שיש מתאם בין הנכסים האלטרנטיביים לבין השוק השכיר, זה לא משהו חדש, זאת אומרת, ספרות אקדמית עשירה שמראה את המתאם הזה, היא מראה לפעמים בטעות אפילו שגדולות מאחד בחלק מהנכסים, אנחנו מסתכלים על קרנות VC, בעבר קרנות ה-PE היו ממונפות, מה שנקרא LBO, אז שם בכלל המינוף יצר בטא ממונפת גבוהה יותר עם השוק, זה נכון שבין השיערוכים, בדרך כלל אם אנחנו מדברים רגע על קרנות השקעה פרטיות, אנחנו מדברים על שיערוך רבעוני, בין השיערוכים אין שינוי בשווי,
אז רגע, שנייה לפני שאתה נכנס לזה, כי זה מעניין, אתה אומר שערוכים בהשקעות, בעצם בקרנות השקעה פרטית. קרן השקעה פרטית כזאת, מה זה, מה יש בה?
בעצם דובר בחברה שמגייסת כסף, חברה או GP, General Partner, מגייסת כסף ממשקיעים, מה-LPs, Limited Partners,
שהמשקיעים זה הכספי פנסיה שלי.
כן, הגופים okay. המוסדיים הם שחקנים מאוד נכון. בולטים בשוק הישראלי בקרנות הללו, באופן טבעי, בגלל סכומי הכסף המאוד מאוד משמעותיים שמנהלים. אותו GP בוחר נכסים למטה, כל אחד והאסטרטגיה שלו, משקיע בהם, מחכה בדרך כלל תקופה של עד עשור, מממש את הנכסים ומחלק את הכספים בחזרה ל-LPs, למשקיעים כדיבידנד.
כן, אז בעצם המנהל קרן השקעה פרטית קונה נדלן, קונה תשתיות, קונה מניות בחברות פרטיות, כל מיני דברים כאלה.
לפי העניין, זאת אומרת, כן. יש כאלה שמתמחים ספציפית בנדלן, אז הם ירכשו, כן.
אוקיי, ואז באמת בא כספי הפנסיה שלי, קונים חלק בדבר הזה, ואז באמת, הרי זה לא שכיר. אתה יודע, בשוק ההון, עכשיו אני קונה מניה, לא יודע מה, של טבע, עם כל הקלישה שבזה, אבל אני רואה, היום מה המחיר שלה, מחר מה המחיר, השוק קובע.
נכון.
מי קובע פה מה המחיר?
אז מי שקובע מה המחיר, זה הקרן, בשיערוך הרבעוני, בדוח הכספי הרבעוני, שהיא מעבירה למשקיעים.
פעם ברבעון היא מביאה מישהו
ברבעון,
שעושה שיערוך.
כן, משערך את הנכסים למטה, מעלה אותם לדוחות, שולחת ל-LPs, למשקיעים את הדוחות, והם רואים את השווי של הקרן, וגוזרים ממנה את החלק היחסי שלהם בקרן, וזה השווי שמוצג. זאת אומרת, לא משנה מה קורה בשוק השכיר, בין הרבעונים לא תראה שום השפעה על קרן ההשקעה הפרטית. עכשיו, אני אצטט אולי את פרופסור ישי יפה. להגיד שאין ירידת שווי בקרן השקעה פרטית בין שיערוכים, זה קצת דומה אולי ללעצום עיניים ברכבת הערים כשהיא בדרך למטה.
יפה.
כן, לי זה עשה איזשהו שכל.
כן, ועכשיו, השיערוך הזה שעושים אותו פעם ברבעון, זה החברה עושה פעם ברבעון, או שהיא מביאה גורם בלתי תלוי?
אתה מדבר על הקרן.
כן.
אז... שוב, אני חושב שיש איזשהו תמיל, בין אם החברה עושה, בין אם גורם בלתי תלוי, אבל אני לא חושב שיש, שוב, יש המון ספרות מחקרית, אקדמית, שמנסה להבין אם הכיוון שאתה הולך, זה האם השערוכים האלה נכונים, אז אני חושב שברוב הספרות כן רואים שהם מתכתבים עם המימושים בטווח הארוך, זאת אומרת שאין איזשהו הבדל, מצאו איזשהו הבדל קטן בקרנות VC, אבל לא נראה לי שזה עיקר העניין, ולא הייתי הולך לכיוון של שערוכים לא נכונים.
אוקיי. עכשיו, זה תמיד פעם ברבעון? יש גם קרנות שעושות פעם בשנה, לא?
נכון, ברוב המוחלט של המקרים זה פעם ברבעון, יש מקרים ספציפיים שזה פעמיים בשנה או פעם בשנה, כן, אבל לרוב זה פעם ברבעון.
עכשיו, באמת רק שיהיה כאילו הכי ברור, בוא נגיד, אני קונה, לא יודע מה, איזשהו נדלן, אתה יודע, לא שכיר, אלטרנטיבי, מה שנקרא, בוא נגיד אפילו קניונים, כן? איפשהו בדרך קרן השקעה פרטית, ואני יכול לקנות את המניות של חברות הקניונים פה בישראל, עזריאלי, מליסרון, כנראה שב-2022 הייתי רואה ירידה, אולי אפילו דו ספרתית, במניות השכירות של הנדלן המניב, מה הייתי רואה ב... אתה יודע, בקרן השקעה הפרטית, בלא שכיר?
אז זהו, אני לא... ספציפית בנדלן, הגופים נוטים להשקיע, נדלן בישראל, נדלן בחול זה סיפור אחר, הם נוטים ללכת יותר דרך קרנות, אבל נדלן בישראל הם כבר עושים באופן ישיר. הם לא צריכים גם את אותה קרן באמצע שתתווך להם את העסקה.
אבל גם אם הם קונים באופן ישיר, נכון. הם שיערכו את זה כמו הירידה של השוק?
אז השיערוך בנדלן ישיר הוא פעם בשנה, הוא לא פעם ברבעון.
עוד יותר...
נכון, זאת אומרת שכל מה שתראה, כל ירידת השוב, אם תיקח את מדד תל אביב, נדלן מניב לצורך העניין, ב-2022, ותניח, זאת הנחה סבירה, שיש לנכסי הנדלן המניבים שהגופים רכשו באופן ישיר, יש להם בטא מסוימת עם אותם נכסים של חברות הנדלן המניב.
כן.
מה גם שחלק...
בטא קורלציה.
בטא של... זה קורלציה, כן, 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 אני אגיד, כן. כן. מה גם שחלק מעסקאות שהגופים המוסדים עושים ספציפית בנדלן, הם עושים בשילוב החברות הציבוריות, זאת אומרת, אתה יכול לראות הרבה מקרים של גוף מוסדי הולך ביחד עם עזריאלי ועושה עסקה. אז אני לא אגיד עזריאלי, שם קוד, אוקיי, זאת אומרת, נדלן מניב ירד ב-20 או 30% ב-2022, הנדלן הישיר הפרטי, לא ירד בכלל, כן, זה מה שראינו ספציפית ב-22.
שזה מוזר.
נכון, כן, זה, תראה, זה טכני, זו תוצאה טכנית, פשוט כן. לא עושים שמאות במהלך השנה, כן. אז...
כן. כן, אתה יודע, ראיתי את, קראתי, זה משהו של יאיר לפידות, של הבעלים של ילין לפידות, שהוא בעצם אומר, יש גופים מוסדיים שהשקיעו בחברות טכנולוגיה, שנייה לפני שהן היו אמורות להיות מונפקות, ב-2022, היה את ההייפ של 2021, השוויים עלו, שיערכו את זה, אז השווי עלה, אבל ב-2022, אם הם לא הונפקו, אז בעצם לא שינו את השווי, עדיין זה נשאר בשווי המאוד גבוה של 2021, לעומת חברות שכן הונפקו, ואפשר לתת דוגמאות כאלה, שראינו ירידות של 60-70%, זה יוצר באמת איזשהו דיסוננס מאוד חזק.
נכון, אני מסכים לגמרי, למרות שצריך לזכור שגם אותן מניות פרטיות, תמיד הגוף המוסדי, אם הוא מזהה איזשהו סימן לירידת ערך, או הוא צריך לעלות לוועדת השקעות, ובמקרה הצורך לאשר ירידת ערך, או גם לא במהלך העסקים הרגיל, גם לא פעם ברבעון או פעם בשנה, זאת אומרת, ברגע שהם, מזהים איזשהו סימן, תקח דוגמה קיצונית, קרן השקעות פרטית הפסיקה לשלוח דוחות לגוף המוסדי. הם לא יכולים להשאיר את השווי כמו שהוא היה, הם צריכים להחליט מה עושים.
הבנתי. אז אתה אומר, אתה יודע, אם השורה שתמיד רוצים ככה, הסלוגן שרוצים לשווק לנו, זה אלטרנטיבה לשוק ההון, וזה לא באותו מטעם ולא באותה תנודתיות, אתה אומר, לא בטוח שזה נכון.
לגבי לא אותו מטעם, אני שוב, יש ספרות אקדמית נרחבת שמראה שהתנודתיות דומה מאוד לשוק השכיר.
אז למה בעצם הולכים לשוק הלא שכיר? זה נותן לי תשואה עודפת?
אז זהו, אתה יכול, זאת לא תופעה ישראלית, זאת אומרת, הגידול הזה בשני העשורים האחרונים, בנכסים האלטרנטיבית, זאת תופעה בינלאומית, אתה רואה קרנות פנסיה בארצות הברית, ואתה רואה משקיעים זרים שהגדילו את כל אפיקי הנכסים האלטרנטיביים שלהם, מה גרם לזה? אז אני חושב שהסיבה אולי המרכזית לתופעה הזאת, הריבית האפסית, והחיפוש אחרי מכשירים עם תשואה שמתאפיינים בתשואה גבוהה יותר.
כן.
זה אחד הטיעונים ש, שאתה יודע, ש, שמעלים בהקשר הזה, אבל שוב, זאת לא תופעה ישראלית, ואני, בנקודה הזאת אולי כדאי שאני אגיד, אם התחלנו ואמרנו שכיום כרבע מהנכסים בשוק הישראלי הם אלטרנטיביים, אם תסתכל על קרנות הפנסיה הגדולות בארצות הברית, קרנות ה-Defined Benefits, התקציביות בארצות הברית, אתה תגלה שם שיעור גבוה בהרבה,
וואלה.
ממה שקיים בישראל, כן, זאת אומרת שזה לא, להגיד שיש שיעור גבוה של נכסים אלטרנטיביים, תלוי למי משווים.
כן.
בהשוואה לארצות הברית, אני חושב שאנחנו שוב, קשה גם להשוות, כי שם אלה קרנות תקציביות, אין יהודים של חוסכים, אין צרכי נזילות, אופק ההתחייבות ידוע, בשונה מהשוק הישראלי, שהוא לפחות הפנסיה והגמל, שמתאפיין במעברים יומיומיים,
כן.
ולא מאפשרים למנהל ההשקעות להתחייב לאותן קרנות, לפי הלוקציה שהוא היה מאמין. זאת אומרת, אני לא בא להגיד, תראה, יש יותר מדי אלטרנטיבי. יכול להיות שצריך להיות יותר. פשוט, העובדה שהיום המנהל לא יכול לקבל ודאות לגבי הזרם של הכספים שייכנס או שייצא, מונע ממנו, לקבל את ההחלטה הרציונלית או האלוקציה הנכונה
אוקיי.
לפי ראות עיניו.
מעניין. עוד רגע אני ארחיב על זה עוד על מה שאתה אומר, כי זה גם המחקר שאולי עשית ונדבר עליו, אבל בעצם אני אשאר רגע בכלל למה צריך את זה, דוח ועדת יפה, באמת שבחן והמליץ לעשות שינויים ממש מבניים בשוק הפנסיה, חלק מהדברים מתקבלו, כמו מסלולים פסיביים, מחכה מדד בכל הקרנות, אבל הוא בעצם גם בחנתם שם את ההשקעות הבלתי סחירות, ודי עלה משם שזה לא נותן תשואה עודפת, או לפחות עודפת משמעותית, אולי אפילו קצת נמוכה יותר אם משווים ל-S&P 500, אז, וזה סך הכל השקעות די יקרות, עם דמי ניהול, עם דמי ניהול נוספים, צריך את זה בתוך הפנסיה?
אוקיי, אז אני רק אחדד את מה שעשינו.
אוקיי.
בחנו את הביצועים של הקרנות הפרטיות, ביחס למדדי ייחוס סחירים, וכשאני אומר ביצועים, זה בניקוי דמי הניהול.
אהה.
זאת, ביצועים נטו.
אוקיי.
כמה הקרן הביאה נטו, ביחס לכמה מדד הייחוס הביא נטו, בניקוי עלויות ה-ETF, או
כן.
איך שהשגת את החשיפה למדד. ונכון, אם אתה מסתכל על, שוב, על ממוצע הממוצעים, אנחנו מקבלים, המדד שהשתמשנו בו נקרא PME, כשמתקבל ערך של אחד, זה אומר שהקרן השיגה ביצועים זהים למדד הייחוס השכיר. אז ראינו שהממוצע של הממוצעים בכל הגופי המוסדיים שבחנו, היו בסביבות 0.90, זאת אומרת מגרדת אחד מלמטה. אבל אז עשינו איזושהי דיפרנציאציה, בין השקעות בקרנות ישראליות, להשקעות בקרנות זרות. וראינו שהשקעות בקרנות הישראליות, ספציפית קרנות ה-PE, ב-VC מצאנו ביצועים קצת נמוכים יותר, אבל ראינו שההשקעות בקרנות ה-PE הישראליות, עשו הרבה יותר
ממדד הייחוס. אוקיי.
כן, ממדד הייחוס השכיר. עכשיו, אנחנו במחקר המשך מנסים, זאת אומרת, זה משהו שעכשיו נמצא בעבודה, מראים למה הגופי המוסדים השיגו ביצועים טובים יותר בארץ, ולמה הם הצליחו פחות בחול, אנחנו משייכים את זה פעם אחת לעניין של אקסס, בשונה מהשוק השכיר, שאתה יכול לרכוש את המניה באיזושהי בורסה, כשאתה מסתכל על קרנות השקעה, או קרנות השקעה פרטיות, גוף מוסדי ישראלי לא יצליח להשיג גישה לקרן VC אמריקאית מובילה.
Mm-hmm.
היא פשוט לא תיתן לו להיכנס.
כי קטנים מדי.
אתה לא
כי
רוצה לגדול לנצח. הרבה יותר קשה לנהל, אתה יודע, מיליארד דולר מאשר 100 מיליון דולר.
כן.
יש איזושהי הגבלה. וכן, הם מעדיפים לעבוד עם משקיעים גדולים, משקיעים שנמצאים לידם, משקיעים מוניטין. אז רואים הרבה פעמים שמשקיעים לא אמריקאים לא מקבלים את אותם נכסים או אותם קרנות שנמצאות בטופ, ב- בארצות הברית, אז זה אומר שאתה נכנס רמה אחת מתחת בקרנות. זה העניין של האקסס. פעם שנייה יש עניין של סקיל. אנחנו טוענים שהם הרבה יותר טובים בעבודה בשוק המקומי. שאתם מכירים יותר את השחקנים.
זה היתרון היחסי.
נכון. נכון, אז אני חושב שנכון, באופן כללי, ממוצע הממוצעים יוצא קצת פחות מאחד, או קצת פחות טוב ממדד הייחוס השכיר, אבל כשעושים את אותה דיפרנציאציה, כן מגלים שבארץ ההשקעות האלה עשו טוב.
אוקיי.
אני רק אגיד עוד מילה, ברשותך, אתה שואל למה בכלל, אני לא חושב שהמסקנות של הוועדה, זאת אומרת, גם אף פעם לא אמרנו את זה, שצריך לקחת אותם ולהגיד, אין מקום לנכסים האלו בתיק, זאת אומרת, זה לא היה הכיוון, ותמיד אפשר לחשוב, אתה יודע, זאת עוד איזושהי טענה שעולה, ואולי יש בה קצת מן ההיגיון, איזשהם שיקולים של פיזור של ההשקעות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תסכים לוותר על קצת תשואה, כדי לקבל קצת יותר פיזור. אוקיי, זאת אומרת, אם אתה עכשיו משקיע באיזושהי קרן נדלן בהודו, אז אני מניח שגוף מוסדי ישראלי לא תמיד ידע למצוא את העסקאות בענייני המשרדים בהודו.
כן.
אז אותה קרן, יכול להיות שהיא עשתה קצת פחות טוב ממדד היחוס שכיר, אבל הביאה עוד איזשהו פיזור נוסף שלא היה מתקבל אם לא היו את ההשקעות הללו.
אוקיי. ואז הולכים לאותה קרן ומשלמים לה דמי ניהול.
נכון.
ואז ההשקעות הבלתי שכירות מייקרות לנו גם את דמי הניהול שאנחנו משלמים.
מייקרות, דמי הניהול, כן, אבל שוב, אני חושב שכגישה, עדיף להסתכל על התשואה נטו.
כן, יכול להיות ששווה לנו לשלם עוד קצת בדמי ניהול, אם...
חד משמעית, זה היה בדיוק העניין, שלא יקרה מצב שחוסך יקבל השקעה, או שגוף מוסדי יקבל השקעה, או פונקציית מטרה של להביא למינימום את דמי הניהול. אתה יכול שדמי הניהול יהיו הכי גבוהים, והתשואה נטו תהיה הכי גבוהה, זה לא פוסל.
כן.
בגלל זה אני חושב שעדיף תמיד שנדבר על התשואה נטו.
אוקיי, אני מסכים, למרות שלפני זה אנחנו אומרים, לא בטוח שהקרנות האלה מביאות, לפחות בממוצע, בתוחלת, נכון. את התשואה העודפת, אבל כן יש להם את הדמי ניהול, ואני רק אגיד, זה דמי ניהול שהם בעצם בנוסף לדמי ניהול, הרי חוסך לפנסיה משלם דמי ניהול מהפקדה,
נכון.
דמי ניהול מהצבירה, ואז יש לנו פעם בשנה לפחות, עד עכשיו היינו רואים, ועוד רגע אולי תתקן אותי למה השינוי עכשיו, אבל היינו רואים פעם בשנה, איזשהו סעיף קטן כזה, דמי ניהול על ניהול השקעות, שזה בעצם האקסטרה, על באמת על ההתחברות עם אולי גופי השקעה פרטיים, כל הקרנות האלה, שאמורות להביא לנו בעצם גם פיזור, וגם אולי תשואה יותר טובה.
כן, אז זהו, באמת לפני ועדת יפה, מעבר לכך שההוצאות האלה היו מוגבלות, זאת אומרת, קבעו איזשהו שיעור די רנדומלי של 0.25% מהנכסים, אז אחרי ועדת יפה באמת פתחו את המגבלה הזאת מצד אחד, מצד שני כן חייבו את הגוף המוסדי לדווח מראש מה הולכות להיות ההוצאות. זה בגדול, זה נראה לי השינוי המהותי בהקשרים האלה, ושוב זה מבטא את התפיסה שוועדת יפה לא באה ואמרה, תראו, אין מקום לנכסים האלה בתיק, אלא ההפך, יש מקום לפי, אתה יודע, אנחנו, יש את המנהל של הגוף המוסדי, יש את חובת הנאמנות, הגופים האלה מקצועיים מאוד, שיבחר אסטרטגיה ושילך איתה בלי איזשהם עיוותים חיצוניים, שיגרמו לאלוקציה להיות לא נכונה, בגלל שיקולים שהם לא שיקולי השקעה, 0.25, שוב, אם אני חוזר לתשואה נטו, אם הייתי אומר לך שאני מעלה את דמי הניהול החיצוני מ-0.25 ל-0.5, אבל בתמורה את התשואה ברוטו, הייתי מעלה באחוז שלם, היית מסכים,
כן.
נכון? אני לא יודע אם זה המצב או זה לא המצב, נכון. אבל אם אנחנו סומכים, אנחנו צריכים, יש את חובת הנאמנות, הגופים מקצועיים, אני חושב שצריך לתת להם לנהל את התיק.
הבנתי. ואני גם אגיד בוועדת יפה, אמרו, מי שלא רוצה את הנכסים השכירים, אנחנו לא רוצים לאסור את זה כוועדה, אבל
משמעית.
מי שלא רוצה יכול ללכת למסלולים הפסיביים, כן. המחכה מדד, ושם בעצם זה נטו מחכה מדד שכיר, אין שם
נכון,
דברים לא שכירים.
נכון, מדד או מדדים. כן,
כן
נכון.
כן. אחלה, וואו, זו הייתה הקדמה ארוכה של נכסים בלתי שכירים, ואתה יודע, מאפיינים, ונגיד טוב, לא טוב, או ככה שנבין את זה קצת יותר, אבל בוא נגיע רגע למחקר שלך לגבי השקעה בלתי שכירה, כי הוא מאוד מעניין, ובעצם המחקר שלך אומר, תקשיבו, סבבה, נכסים בלתי שכירים, עכשיו אני לא בא ואומר כן או לא, אבל יש פה בעייתיות, כי זה נכס לא נזיל, ומצד שני אנחנו כן עוברים בין קרנות, איך זה מסתדר?
נכון. אז אני אתן מעט היסטוריה אולי, ושוב אני אתחבר להקדמה. אז פיצלתי בהתחלה את הנכסים הלא שכירים או אלטרנטיביים לנכסי חוב ונכסי הון. לפני, בסביבות 2008 או מעט לפני, אם אני לא טועה, באה רשות שוק ההון וראתה ששיעור הנכסים, נכסי החוב האלטרנטיביים הלא שכירים, גדלה באופן מאוד משמעותי. ו... מה שהרשות עשתה, זה, עשתה איזשהו מכרז שבו היא בחרה חברה, חברת ציטוט, שמשערכת את הנכסים הללו ברמה יומית, לפי איזשהו מודל שנקבע ואושר, היו כבר שתי חברות שעשו את זה, כל חברה לתקופה של כמה שנים, ממש עכשיו המכרז נפתח בסוגריים, ונקבל עוד מעט חברה חדשה, או שנמשיך עם הקודמת, נשים את זה רגע בצד. אז אני טוען שאין אין בעייתיות בנכסי החוב הלא שכירים, כי הם משוערכים ברמה יומית.
אוקיי.
אבל מה שקרה מאז אותה רגולציה לפני קרוב ל-20 שנה עד היום, שמצד אחד נכסי החוב הלא שכירים קטנו בצורה משמעותית.
שזה בעצם הלוואות לא שכירות.
הלוואות ואיגרות חוב לא שכירות, השוק האג"ח הלא שכירות הצטמצם בצורה מאוד ניכרת, ההלוואות אמנם גדלו, אבל בסך הכל יש ירידה בחוב הלא שכיר מצד אחד, ומצד שני גידול דרמטי, שוב, בדומה למגמה הכלל עולמית, של אקוויטי, של הון לא שכיר, של קרנות השקעה פרטיות ונדלן וכל מה שדיברנו עליו לפני. עכשיו, החלק הזה לא משוערך ברמה יומית. החוב הלא שכיר משוערך ברמה יומית. האקוויטי הלא שכיר לא משוערך ברמה יומית. זאת אומרת, אתה יכול לחשוב על סיטואציה שחוסך, עובר בין מסלולי השקעה, תחת אותו מנהל, הוא לא חייב לעבור אפילו למנהל אחר, הוא משנה אסטרטגיית השקעה בתוך תיק, והשווי שהגוף המוסדי נותן לו, משייך לו, הוא לא בהכרח השווי הנכון. עכשיו, מתי הדבר הזה מגיע לקיצון? אם נחזור רגע לקורונה.
אוקיי.
נחשוב על מרץ 2020. האקוויטי הלא שכיר, אפשר לדמיין איזשהו קניון, שאחד מהגופים המוסדיים החזיק, הקניון קיבל את השווי של סוף 2019, התחילה הקורונה חודש מרץ, אפריל, הקניון נסגר, שלב מסוים, הממשלה סגרה את הקניונים. השווי של אותו קניון, נשאר אותו שווי של סוף השנה הקודמת. במקביל לפרוץ המגפה, ראינו תופעה ששוב, היא לא מפתיעה, של הורדת סיכון בקרב חוסכים, זאת אומרת, מעברים ממסלולים כלליים, שבהם יש נכסים אלטרנטיביים, למסלולים שכירים לחלוטין, או כאלה שמתאפיינים בתנודתיות נמוכה או בסיכון נמוך.
מסלולים בתוך החיסכון הפנסיוני.
בתוך החיסכון, זאת אומרת, אתה עובר ממסלול פנסיה כללי, שיש בו קרנות השקעה וקניונים, למסלול פנסיה אג"ח ממשלתי, אוקיי. שבו יש אך ורק אגרות חוב ממשלתיות שכירות. כן. או כספי, או...
אז מה קרה? עזבתי את המסלול ההוא הכללי, נכון. עוד לפני ששירחו את הקניון שירד.
נכון. קיבלת את השווי של סוף 2019 שהוא בכלל לא רלוונטי. Mm-hmm. כל עוד אתה מאמין שיש מתאם בין, עכשיו, אני יודע, נחשוב על חברת נדלן ציבורית, נדלן מניב, חברת נדלן מניב ציבורית, מה קרה לשוויים של החברות האלה במרץ אפריל 2020, הרי ברור שאם הגוף המוסדי מחזיק בקניון, צריך להיות איזשהו מטעם עם מה שקרה לחברות הנדלן הציבוריות. אז החוסכים שעזבו קיבלו שווי, או שוייך להם שווי שהוא גבוה מהשווי ההוגן, או השווי התיאורטי האמיתי, אם אנחנו מניחים איזשהו מטעם או קורלציה, אצלי במחקר הניחתי קורלציה של אחת, בטא של אחת, זאת אומרת, הנכסים הלא שכירים מתנהגים עם אותה תנודתיות כמו של השוק השכיר. והגענו לעיוות של כ-20% בתיק, במונחי תיק.
20% בשווי?
בשווי של הלא שכיר, כן. בשווי של הלא שכיר, כלומר, בין 20% ל-30%.
אם אני, סתם אני אומר, הצטרפתי לאיזשהו קרן פנסיה, שיש בה הרבה נכסים לא שכירים,
כן.
קיבלתי ב-2019 את השווי הגבוה, כי העולם היה שמח,
נכון.
שווים עולים, איזה יופי, ריבית נמוכה, וב-2020 במרץ, אני רואה את הדבר המפחיד הזה שמגיע מסין, אני רואה את הירידה בשוק, 20-30% בחודש, אני אומר, וואי וואי, לא מתאים לי, אני עובר מהר מאוד למסלול, אתה יודע, לא יודע מה, שקלי לטווח קצר, כן. מלא אגח, מקם, הדברים נכון. הכי סולידיים שיכול להיות, אגב, בסוגריים, בגדול, לא בטוח שזו החלטה נכונה, אבל בסדר.
חד משמעית.
כן.
אני, נכון, טוב שאמרת.
כן, לא חשוב מאוד, אבל אתה אומר, רגע, וואו, אז עזבת את הקרן ההיא, שיש בה מלא נכסים לא שכירים, עם שוויים גבוהים, כי עוד לא עשו להם שיערו חדש, ובעצם עזבת עם שווי גבוה, עם בעצם יותר כסף ממה שבאמת היה אמור להיות לך, ועברת איתו לקרן פנסיה וזהו.
ורכשת את האסטרטגיית השקעה החדשה, בשווי ההוגן, או השווי מצוטט ליום המעבר.
כן, ואז
כי עוד... שם הכל שכיר.
נכון, ואז עוד קניתי שם כנראה במחירים נמוכים.
חד משמעית, קנית במחירים נמוכים. עכשיו, מי מסבסד את האירוע?
זה השאלה.
כן, מי מסבסד? אז אם תחשוב על אותה קרן פנסיה, אתה היית, נמשיך עם הדוגמה שלך, היית במסלול כללי, עזבת. מי שנשאר במסלול, מפסיד מהנכסים שלו, כי הוא יקבל את אותו שיערוך כלפי מטה, מתישהו.
מתישהו השיערוך יגיע.
יגיע אליו,
אגב,
נכון.
אגב, מתי הוא יגיע? הרי אמרנו זה פעם ברבעון.
אז נכון, אז הפרקטיקה היא שבסביבות מאי, יוני, מגיעים השיערוכים של...
הבנתי.
כן.
ואז אני כבר בינתיים עזבתי, אני כדוגמה.
נכון. עכשיו, אם
ואז
אתה...
ואז אם אתה נשארת בקרן פנסיה שם... אז פתאום אתה חוטף, עכשיו אתה... אני כבר עזבתי עם שווי גבוה, אז אתה צריך לחטוף פעמיים.
נכון, אפילו אם, אתה יודע, ראינו איזושהי חזרה או עליות אחרי הקורונה די מהירות, אז אתה יודע, אני לא יודעת כמה מהירידות בשוק השכיר התגלגלו באמת ללא שכיר, כי באמת היה חזרה של השווי מהר מאוד. אבל אם חושבים על זה רגע תיאורטית, ושמים רגע את הקורונה בצד, ב-2022 גם היו ירידות מאוד משמעותיות בשווקים. זאת אומרת, עצם זה שאותו חוסך עזב ולא קיבל את השווי ההוגן של הנכס שלו, זה כשלעצמו מהווה בעיה.
נכון.
ללא קשר למה יקרה אחרי, יכול להיות שאחרי השוויים יחזרו, או שהם לא יחזרו, או שהשערוכים ירדו, או שהשערוכים לא ירדו.
ואם מוסדיים החזיקו דברים כאילו בהחזקה ישירה, את השערוך הזה הם כן עושים יותר מהר?
החזקה ישירה, אז אני חוזר לדוגמה של הנדלן.
כן.
הגוף המוסדי קנה קניון. הוא לא עושה יותר מהר. ספציפית בקורונה, רשות שוק ההון דרשה מהמוסדים לבחון ירידת ערך בנכסי נדלן מניב, שמוחזקים באופן ישיר. אבל מה שאתה מבקש מהגוף המוסדי כרגולטור, אתה לא יכול, די, הם לא תמיד יכולים לבקש מהקרנות את הדברים
כן,
האלה.
כן,
כי אם
ברור.
אתה יודע, יש אותו קניון, אז הגוף המוסדי יכול להביא שמי, והשמי... יספק, הערכת שווי, כן?
ופה לקחנו כאילו דוגמה, באמת נגיד קורונה או 2022, כן. שזה דוגמאות, אפשר להגיד קיצוניות, אבל דוגמאות טובות לשוק כן. שכיר שיורד חזק והשכיר עוד לא. זה יכול לקרות גם הפוך, כלומר אם יש עלייה מאוד חדה,
נכון.
אני, ואולי עזבתי, בדיוק עברתי, אז לא עברתי עוד עם השערוך הגבוה יותר.
חד משמעית, אז כשיש עליות מהירות מאוד, אתה תראה את המצב ההפוך, אבל ההבדל בין עליות לירידות, זה שצריך תנאי חשוב שיתקיים, כדי שנראה את התופעה הזאת. מעברים מסיביים של חוסכים, ממסלולים עם סיכון גבוה, למסלולים עם סיכון נמוך. בעליות מהירות, אנחנו לא תמיד רואים את המעברים לא, הללו.
אתה יודע, מין... השווי עולה, הכל בסדר
כן,
לי, למה שאני
לא
אעבור?
אתה לא חושב על
כן.
זה, זה בדיוק העניין, אז אתה לא רואה מעברים מעניין. אגח ממשלתי למסלולים עם סיכון גבוה.
אז כן. בעצם אתה מתאר פה איזושהי נקודה של ההשקעות האלטרנטיביות, שיכולות ממש לעוות את ה... נקרא לזה את השוויים של כל חיסכון אישי בסוף, בפנסיה.
חד משמעית, כן.
מה עושים עם זה?
אז אני חושב שיש, אתה יודע, שתי פתרונות לדעתי, שנמצאות על השולחן, אתה יודע, לכל אחת מהן יש את החסרונות שלה, כמו כל סוגיה עם פתרונות, הפתרון הראשון, וזה מה שאני חושב, ושאני מאמין שהוא צריך להיות הדרך להתמודד עם התופעה, זה פשוט להגביל מעברים בין אסטרטגיות השקעה באירועים משבריים. ולו בגלל, אם אני אפילו אשים, אתה אמרת מילה לגבי עוברים לא בצדק, או עושים טעות כשהם עוברים. בדרך כלל, שוב, גם יש הרבה ספרות, גם אנחנו ראינו את זה, מי שמוריד סיכון במשבר, הוא לא מחזיר, הוא לא מעלה את הסיכון בחזרה, הוא לא עובר לאסטרטגיה שהוא היה לפני, בזמן. זאת אומרת, עברת, נניח במרץ 2020, עברת ממסלול כללי למסלול אג"ח ממשלתי, דילגת על ירידות של כ-10% בשווקים.
מתי אתה חוזר?
אבל מאז ראינו איזשהו אפסייד מטורף ב-21, מתי אתה חוזר? אנחנו רואים, ויש גם ספרות אקדמית שמראה שאנשים לא חוזרים.
נכון.
לא חוזרים.
אי אפשר לתזמן.
יש שיגידו שכן, אני טוען שבאגרגט לא, יכול להיות שפעם אחת תצליח, פעם שנייה תצליח, ופעם השלישית לא תצליח.
קשה לתזמן, אבל אתה אומר בו משהו כאילו מטורף, אתה אומר, אז מה, מגבילים את הניוד, הרי זה הקטע של הפנסיה, וואלה בוא, יש תחרות, אפשר לנייד את הכספים.
אז זהו, הגבלתי את זה למצבים, אני חושב, אני כן מאמין שניוד בין גופים, ובגלל זה אומר, ניוד הוא בין גופים, מעבר אסטרטגיה היא תחת אותו גוף. ניוד בין גופים, חד משמעית, הוא זה שמחולל את אותה תחרות, ואת הירידה בדמי הניהול על פני זמן, ואתה יודע, הוא מתמרץ מנהלים, ואנחנו רואים גופים שכבר במשך שנה או שנתיים מאבדים המון חוסכים לטובת גופים. אז במצב רגיל, בשגרה חד משמעית, להשאיר ניודים, ולמרות שגם על זה, אתה יודע, כשאני חושב על זה אפילו איתך תוך כדי על השיחה, גם זה כשלעצמו יוצר איזשהו עיוות של האלוקציה. זאת אומרת, מפריע למנהל ההשקעות, לקבל חשיפה או שיעור השקעות נכון בנכסים לא סחירים, לצורך העניין, כי הוא צריך להשאיר איזושהי כרית של נזילות,
כן.
כי הוא לא יודע מתי אנשים, אתה יודע, חוסכים ייכנסו או ייצאו. אבל נשים את זה רגע בצד. בתקופת משבר, כן, חד משמעית, אני לא רואה ביתרון, אתה יודע, למעברים בין אסטרטגיות השקעה, כן. כן, זה הפתרון הראשון, או מה שאני חושב,
שזה פתרון כאילו של הגבלת ניוד לתקופה.
אז זהו, ניוד או מעברים, כי ניוד זה בין גופים מנהלים.
אוקיי.
מעברים בין אסטרטגיות, הם אלה שהם כנראה יהיו יותר...
אפילו בתוך החברה, מסלול להגביל.
נכון, כי זה מה שייצור בסוף את אותו מעבר עושר. כי אם אתה עובר בין גוף א' לגוף ב', והיית במסלול כללי בגוף א' למסלול כללי בגוף ב', בשני המסלולים הללו,
נכון.
כשאתה עובר בין גופים, אתה נכנס, אתה משוייך בהתחלה למסלול כללי. יש פחות או יותר אותו שיעור של נכסים לא סחירים, אבל אם האסטרטגיה שלך כחוסך הייתה הורדת סיכון, אתה לא תעבור לגוף אחר. אנחנו רואים, אתה תוריד סיכון, באותו גוף.
זה גם יותר מהר.
יותר מהר, נכון, זה אתה יכול לפתוח את הטלפון ולעשות. אז אני חושב שאת הדבר הזה, כן, צריך בהחלטה, שוב, הקונסלציה צריכה להישקל, אבל החלטת ממונה, החלטה, אני לא יודע.
או איך... אולי, אתה יודע, אם יש שיערוך פעם בריבון, להגיד, עד השיערוך אי אפשר לעבור.
זה נשמע רעיון טוב, כתלות בה, אתה יודע, כמה שהמשבר יימשך.
נכון. מה הפתרון השני?
אז זהו, הפתרון השני, שאני גם חושב שהוא פתרון טוב, אבל כשהעלינו אותו הוא נתקל ב... בקשיים טכניים נראה לי בעיקר, כן, הפתרון השני הוא כמו שמשערכים את החוב הלא שכיר ברמה יומית, עם מודלים כלכליים ועם מודלים מאוד רציניים, חברות מאוד רציניות עשו את זה, זאת אומרת, מודלים כלכליים מאוד מאוד עמוקים, לקחת גם את אותם נכסים לא שכירים, ולשערך אותם ברמה יומית, לצורך חישוב המעברים של החוסכים. עכשיו שוב, ברגע שאתה מקבל את זה או מאמין שיש איזושהי קורלציה או יש איזושהי בטא בין השוק השכיר לבין הנכסים הלא שכירים, אני לא חושב שזאת הופכת להיות משימה מאוד קשה. אם נדבר רגע על נדלן. נדלן במהות שלו הוא דומה מאוד לחוב, נכון?
נכון.
אתה רוכש ביום הראשון, מקבל איזשהו שכר דירה, פיקסט אינקום על פני... שאל, למה לא לשערך את זה בעצם בדומה לאיך שמשערכים חוב? זה דבר שהוא כן אפשרי. כשהולכים לקרנות... פרייבט אקוויטי או קרנות VC, אני מבין שזה נהיה יותר בעייתי, וכל קרן מתנהגת קצת אחרת, וקשה מאוד לדייק במודל הכלכלי שייתן שיערוך יומי, אבל כאפיק שלם, כאסט קלאס, אתה יודע, קח סל שכולל את כל קרנות ה-PE וה-VC, ותנסה להזיז את השווי שלו ברמה יומית, אני לא חושב שאתה תקבל שווי שהוא רחוק מאוד מהמציאות, וגם רואים את זה, אתה יודע, כשמשווים בין, יש בנייר ששלחתי לך איזשהו גרף, שמסתכלים על השיערוכים, על פני זמן של קרנות, של תיק, קרנות הפרייבט אקוויטי, לאו דווקא בישראל, זה נלקח מאיזשהו דאטה סט לא ישראלי, משווים אותו ל-S&P, רואים שהשיערוכים על פני זמן, דומים מאוד לשינויים ב-S&P. זה הפתרון השני, לתת איזשהו שווי יומי לצורך מעברים, כן.
זה, אתה יודע, היום אתה כבר לא ברשות שוק ההון וחיסכון וביטוח, ויותר פה בקובע של המרצה, אבל זה נראה לך משהו ישים? גם ההגבלה וגם השיערוך היומי של אקוויטי?
אז ישים, תלוי בקונסטלציה אולי. אני חושב שכן, חשוב מאוד לתקן את הדבר הזה, ברור. אתה יודע, לכל אחד מהפתרונות שנתתי יש חסרונות. למעברי, להגבלת מעברים, אתה יודע, החסרונות הם ברורים, כן. ואתה יודע, תמיד יהיה את מי שיגיד, כן, אני כן יודע לתזמן, זה פגיעה, אתה יכול, אפשר לצייר את זה כפגיעה בחוסכים, או שוב, שערוך יומי עם איזשהו מודל כלכלי, אז אתה יודע, זה יכולה לקום איזושהי קרן השקעה, או גוף מוסדי, ולהגיד לו, הקרן הספציפית שאני השקעתי בה, היא לא מתנהגת כמו ה-S&P, למה אני צריך לשרח אותה כמו ה-S&P? כן. זאת אומרת, יש חסרונות בכל אחת מהשיטות.
אבל יש גם חיסרון במציאות הקיימת.
יש חיסרון, במציאות הקיימת, הבטא או הקורלציה בין הנכסים הלא שכירים לבין השוק השכיר היא אפס בעצם. השווי של, של הנכסים האלטרנטיביים לא משתנה בכלל כתלות בשינויים של, של השכיר. אתה שואל, אם יש, אתה יודע, התכנות לאיזשהו מהלך כזה, אני חושב שתמיד יש התכנות למהלכים, במיוחד כש, אתה יודע, כשיש בעיות שהן אמיתיות ונוגעות בסוף לכיס של, אתה יודע, אנחנו בעולם של פנסיה חובה. כשאומרים בכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, זה בדיוק זה.
בדיוק.
בדיוק זה. כולנו, לכולנו יש פנסיה, כולנו, אתה יודע.
עכשיו גם פה אנחנו מדברים פה, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אנחנו מדברים פה על השקעות בלתי שכירות, ואיך אתה עובר ושערוכים בינינו. 90 ומשהו אחוז מהאוכלוסייה, טוב, אולי אני קצת מגזים, אבל הם לא שם, זה לא מעניין אותם, אני אגיד לאשתי עכשיו, השקעה בלתי שכירה, בפנסיה, ואולי, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? בוא נשקיע בפנסיה, נבחר מסלול טוב, ויאללה, תן לה זמן לעשות את שלו, ופתאום יש פה איזה משהו, בדיטלס של הדיטלס, במיקרו, שאתה יודע, נוגע לכולנו, כמו שאתה אומר, לכל אחד ואחד בכסף, אחת ואחת, והשאלה היא, מה אנחנו צריכים לעשות כחוסכים? אני צריך לקבל את זה, אני צריך להיות אז במסלולים בלי השקעות בלתי שכירות, עד שהרגולטור יועיל בטובו להתעורר ויתקנו את הדבר הזה? מה אני עושה מחר בבוקר?
אז זהו, להגיד, אני אתחיל מהסוף. אתה נכנס לעולמות של אוריינות פיננסית, ואתה יודע, איך האם החוסך בקצה באמת מבין את כל אותם, זה ה-beat and bites בתיק ההשקעות שלו, ואפילו שהמידע הוא פומבי, ואפילו שהמוסדים מפרסמים את אותו דוח נכס בודד, שכולל את כל הנכסים שלהם ברמת, כשמו כן, הוא ברמת הנכס הבודד. ברור שיש פערי מידע, זה לא דבר חדש, ברור שיש פה איזושהי הסתמכות, גם על מתווך, אסור לשכוח, יש שוק מאוד מפותח של תיווך באמצע, בין אותם גופים מוסדיים, לבין החוסכים, אותם סוכנים פנסיונים. עכשיו, תשאל אותי, האם הסוכן הוא זה שאתה יודע, שבסוף יציל אותי במרכאות, או שהוא יוביל אותי לאותו מקום שבו אני צריך להיות, ושלמקסם את התועלת שלי ואת האינטרסים שלי כחוסך, אני בצער רב יכול להגיד שנכון להיום, אני לא בטוח שזה המצב. זאת אומרת, האינטרסים, לא יכנס לאינטרסים, אבל דיברו לא מעט על אותו סוכן אובייקטיבי, שיהיה בצד של החוסך, ויקבל תגמול מהחוסך, והיום זה לא קורה, אנחנו רואים הרבה סוכנים שעובדים עם גוף מוסדי אחד, או שעומדים לנגד עיניהם אינטרסים אחרים מטובת החוסך, שוב, אני לא מעיד, על כלל הסוכנים, רובם המוחלט, דואגים לחוסכים, אבל אלה דברים שקורים בקצה. אז אני לא חושב שהסתמכות באופן מוחלט על סוכן, היא, אתה יודע, היא זה שתמנע מאיתנו להגיע לסיטואציה כזאת או אחרת. אני כן חושב שניסיון למעורבות של החוסכים, ניסיון, אתה יודע, כן לפתוח את הדוח הרבעוני, כן באופן כללי, אתה יודע, לנסות להיות מעורה יותר בכלכלה או ב... זה כן יכול להועיל. איך להימנע מאותו סיפור של מעבר עושר, אני לצערי, אין לי תשובה טובה, אני לא הייתי, בשום פנים ואופן, לא הייתי אומר לחוסכים, תראו, בגלל הבעיה הזאת, תלכו לגופים שלא משקיעים בנכסים אלטרנטיביים, זאת לדעתי טעות, זאת לא המסקנה של המחקר, אני חושב שבאופן כללי זה לא נכון, יש פה איזושהי תקלה, שהרגולטור צריך לפתור, זאת אחריותו הבלעדית של הרגולטור.
כן, הרגולטור לפחות לעת הקלטת פרק זה עדיין יש רגולטור, ממלא מקום רגולטור, ממלא מקום רשות שוק ההון כבר הרבה זמן, ולא מישהו קבוע ואתה יודע, כמו שצריך להיות, ואני רק אגיד שלא ישתמע גם מהפרק, אתה יודע, אני לפעמים עושה הרצאות וסדנאות בכל מיני ארגונים ולאנשים, וזה תמיד יש את התחושה שהפנסיה זה איזושהי, אתה יודע, גם ככה לא יהיה פנסיה עד שנהיה מבוגרים, כי המדינה תיקח, כי זה הונאה, כי זה פירמידה, כי לא יודע מה לא יישאר, כי נצטרך סבסד מישהו אחר. אני חושב שפרק הזה רק יכול לתרום לתחושה, שאני בדרך כלל לא אוהב אותה, של כזה, פנסיה זה הונאה ודברים כאלה, פנסיה זה מנגנון חיסכון טוב, הוא בסדר. יש לו, נקרא לזה, סליחה, לשפה פאקים כאלה ואחרים, צריך לתקן אותם, וטוב שאתה מאיר אותם.
מנוהל אצל גופים מקצועיים במיוחד, לא רק בקנה מידה ישראלי, אלא בקנה מידה בינלאומי, מעסיקים שם את ה... אתה מסתכל על האוכלוסייה שנמצאת שם, אנשים רציניים מאוד, מנהלים מוכשרים מאוד, ועדות השקעה ברמה גבוהה מאוד, אתה יודע, בלתי תלויים, נדרשים לאישור של הרגולטור, זאת אומרת, זה ממש ממש לא, זה לא מה שצריך לצאת מה, כן. זה לא המצב, לדעתי לפחות.
אז זה ממש לא המטרה של הפרק, לא לחזק לכם את התחושה הזאת של מה אני צריך להתעניין בפנסיה, גם ככה לא תהיה, אלא ההפך, בה הוא כן התעניין. ואולי שאלה אחרונה לסיום, גיא, אני יודע שאלה קצת גדולה, אולי רחבה מדי, אבל אמרת, האם המסקנה של המחקר היא לבחור בגופים שאין בהם בכלל נכסים לא סחירים, שאתה לא בעד זה ולא זו המסקנה, אבל אולי כן, מה אני צריך להסתכל כשאני בוחר קרן פנסיה? אתה יודע, עכשיו, שוב, זה לא, רק על זה אפשר לעשות פרק שלם. כן. אז אולי באיזה משפט שתיים, אבל בכל זאת, כי מה נשאר? כאילו, רק להסתכל על דמי ניהול, להסתכל על אחוז נכסים בלתי סחירים, להסתכל על צורות עבר שלא מניבות את צורות העתיד.
נכון, נכון.
איך אנחנו בוחרים את זה?
נכון, זהו, זאת שאלה גדולה.
שאלה גדולה אפילו, מאוד.
כן, שאלה גדולה, אתה צריך לבוא ולמקסם, אני חושב את בעיקר את הצרכים האישיים, זאת אומרת, כמה שנים נשארו לך לחיסכון, מה דמי ניהול, שאתה משלם, לנסות להוריד כמה שיותר את הדמי ניהול, זה אולי, יודע, לעשות שופינג, כן. ממש, לזכור, לעשות כל שנה שופינג, אם יש המלצה שאני צריך להוציא מכאן, הגופים לא יאהבו, אבל, יודע, דמי הניהול בעשור האחרון יורדים בקצב דרמטית, מי שבשנה האחרונה לא דיבר עם הקרן פנסיה שלו, בשנתיים האחרונות לא דיבר עם הקרן פנסיה שלו, אז כדאי שירים טלפון, כי מי שהמצטרפים החדשים כנראה ייהנו מדמי ניהול נמוכים משלו. אתה זה איזשהו, זה לדעתי יכול להיות איזשהו, כן. איזושהי התחלה טובה.
כן. כן.
לא לשכוח, לא לשים את הדבר הזה בצד ולהגיד, טוב, זה, אני לא אגיע לשם, זה עוד 40 שנה, זה עוד, צריך להיות על הדברים, וכל הזמן להיות בקשר, ולהסתכל על הדוחות, ו... אבל אני אגיד לך משהו, תומר, אולי בנימה אופטימית, כשאתה מסתכל, אתה יודע, תקרא קצת, אתה קורא קצת עיתונות כלכלית, אתה מסתכל על אותם גופים, אתה רואה שבסוף החוסכים, כן עוברים בין גופים כתלות בביצועים, או כן, אנחנו רואים מעברים מסיביים בחלק מהגופים, זאת אומרת, למקומות שאתה יודע, מנהלים שלא הצליחו בכמה שנים, אז כן, שוב, אני לא, אתה כן רואה שיש תגובה,
כן.
של החוסכים לאירועים בשוק,
כן.
אני חושב שזה איזשהו, יכול להיות איזשהו סימן לזה שהמנגנון כן מתפקד, והתחרות בסוף כן מעבירה את החוסכים בין הגופים.
כן. אחלה, גיא, איזה פרק. תודה רבה, צללנו פה לנושא אחד שאני לא בטוח שכולם מכירים עד הסוף, גם אני למדתי פה דברים חדשים על השקעות בלתי סחירות בפנסיה, בגופים המוסדיים. תודה רבה.
תודה רבה, תומר, ובתקווה שאתה יודע שהבעיה הזאת היא אותו פאק, כמו שקראת לו, ייפטר על הצד הטוב ביותר.
מפה לאוזניים של הרגולטור ושל המחוקקים גם. אז תודה, גיא.
תודה.
איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.